פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, שני שמח, בוקר טוב.
בוקר אור, שני שמח, מה המצב גיל?
ברוך השם, מה איתך?
אני לא יודע, אני התמכרתי.
התמכרת למי?
להקשיב לעצמי בפודקאסט, זה נורא בעיום. נראה לי שמתוך ה-80% מהמאזינים שאתה מדווח לי זה אני.
תשמע, העיקר שאתה נהנה, האמת היא שאני מאוד מאוד נהניתי לשמוע, אתמול דיברתי עם מטפלת שביקשה להצטרף למרכז WinCBT, ומתוך רבע שעה שיחה, לפחות חצי מהזמן דיברה על הפודקאסט, וכמה היא נהנית, וכמה מעניין לה, וכמה כיף לה, אבל היא גם אמרה שהיא פתאום לא מוצאת את הפודקאסט, אז בוא נגיד, הוא נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, קוראים לו מדברים CBT, והוא כמובן נמצא באתר שלנו, שאפשר למצוא אותו תחת WinCBT או CBTist, COIL, CBTist, כותבים CBT, IST, .co.il, והפודקאסט נמצא בתחתית עמוד הבית, וממנו אפשר להגיע לכל הפרטים. היא ממש נהנית מזה.
והכי קל למי שיש לו ספוטיפיי, פשוט לרשום LICBT בספוטיפיי וזה קופץ. LICBT בספוטיפיי, ככה אני עושה.
LICBT עובד, מדברים CBT עובד, הפודקאסט של ה-CBTיסטים עובד, יש לנו הרבה מילות חיפוש. CBT בעברית, דרך אגב. סמך יוד, בית יוד, תת יוד. טוב, תשמע, שבוע שעבר היה לנו פרק שהיה טיפה באוויר. דיברנו על positive reframing, אבל מתוך נאמנות לקו של לא לעשות פרקים ארוכים מדי, לא ממש הצלחנו, לא הצלחנו להוריד אותו לקרקע המציאות, סליחה, 2-3, ולא ממש דיברנו על איך עושים את זה בפועל. הזכרנו פה ושם קצת, נגענו. אז חשבתי אולי נרחיב טיפה היום על positive reframing הלכה למעשה בטיפול CBT. מה אתה אומר?
אפשר, מעולה, מעולה. דרך אגב, למי שקנה את הספר Feeling Great של דיוויד ברנס, בעמוד 311, עד עמוד 312 כולל, יש דוגמה נפלאה איך הוא עושה את זה. ואני מאוד ממליץ לקרוא את זה.
אבל בוא, אבל אנחנו בעצם מדברים על פוזיטיב ריפריימינג ביותר מכלי אחד שברנס עושה, למה אתה מתכוון?
אני חושב שהוא לוקח פה את הפוזיטיב ריפריימינג לאמונה של האישה הזאת שהיא דאמג'ד, שהיא פגומה, שהיא פגומה. ובסופו של דבר אנחנו יכולים לעשות פוזיטיב ריפריימינג גם לאיזושהי מחשבה עיקשת, אפילו להנחת יסוד כמו שברנס עושה את זה פה, וגם לרגש. הדבר הזה הוא סופר חשוב, והוא נורא נורא.
וגם לאירוע.
וגם לאירוע. אז אני עכשיו, יש לי שתי קבוצות הדרכה ברנסיאניות, שאתם מוזמנים להצטרף, כי אני חושב שזה הולך טוב. אז אתמול עסקנו בזה בפוזיטיב ריפריימינג. בפוזיטיב ריפריימינג של מחשבה מאוד עיקשת ועמידה של מטופלת. אז אני אספר כמה פרטים, שוב אני מטשטש את העניינים, אבל המטופלת הזאת בעצם מתקשה במבחן קבלה לאוניברסיטה, והיא בסימולציות מגיעה לציון קרוב ל-95, במבחן עצמו היא מגיעה בדרך כלל לציון של 80, כ-80. עכשיו היא לא מצליחה להתקבל לאותו חוג יוקרתי שהיא רוצה להתקבל אליו. ובסופו של דבר המחשבה העמידה המעכבת זה אני לא יכולה להשיג יותר מ-80. בעצם 80 זה בעצם מקסימום היכולת שלי. ובסופו של דבר הדבר הזה מאוד מענה אותה, והיא עושה טיפול כבר כמה מפגשים, 8 מפגשים, אבל לא מצליחה לשפר את הביצוע שלה במבחן, ובסימולציות, במבחני דמה, הציונים שלה הם מקנים לקבלה, לאותו חוג יוקרתי שהיא רוצה להתקבל אליו. עכשיו, היה לנו מאוד קשה לעשות את זה. מה הפוזיטיב, מה החיובי, מה טוב בה, שהיא חושבת את המחשבה, אני לא יכולה לקבל יותר מ-80, 80 זו תקרת הזכוכית שלי, המילה המדויקת, אני מאמינה 100% ש-80 זו תקרת הזכוכית שלי.
אוקיי, והשאלה ששאלתם הייתה בעצם מה?
אנחנו רוצים לעשות פוזיטיב רפריימינג למחשבה הזאת. המחשבה הזאת מייצרת לה, היום שהיא חושבת אותה 100, זה מייצר לה, אני קורא מפה מהדף, 100% החזפה, 100% תסכול, 100% כעס עצמי, 100% הרגשה שלא יוצלח ו-100% ייאוש, ושברגע שהמחשבה הזאת צצה במבחן, היא נקלט לסוג של בלאקאוט כזה, ושם כמובן היא דופקת את המבחן. ובסופו של דבר, אנחנו ניסינו להבין מה טוב במחשבה, תקרת הזכוכית שלי היא 80. מה היתרונות של המחשבה? מה הדבר הטוב במחשבה הזאת? מה היתרונות? ומה היא משרתת אותי המחשבה הזאת? לעשות לזה פוזיטיב רפיימינג. תנסה את מזלך, כי אנחנו די נכשלנו בזה אתמול, אבל היו לנו בסופו של דבר כמה פריצות דרך סביב הדבר הזה.
אני, האמת שאני מתקשה, כי העובדות מדברו, אני מסתכל פה על עובדות מול פרשנות, ואני רואה שהתקרת הזכוכית שלה היא 95, היא פשוט לא מצליחה להגיע אליה ברגע האמת.
אבל יש לה מחשבה שברור שיש בה את רוב עיוותי החשיבה, ברור שהיא לא נכונה, כי יש לה עובדות שמוכיחות שהיא לא נכונה, והיא מאמינה ב-100%. בסדר? והיא לא, אז המחשבה נורא עמידה. לא משנה, והמטפלת שלה היא מטפלת מיומנת, טובה, אחת הבוגרות הטובות שלה. ולא מצליחה לעקור את המחשבה הזאת, למרות שניסתה הבנייה, וניסתה כלים אחרים, אבל המחשבה הזאת תקועה, ובעצם היא עשתה כבר שבעה מבחנים, מבחני קבלה כאלה הגברת הזאת, לא תוך הוגוגרטי שרוצה להתקבל.
אז בעצם אתם אומרים, אתם אומרים שהמטופלת מצליחה להיות כל הזמן צמודה לתקרת הזכוכית שלה.
המטופלת מאמינה במחשבה.
אני איתה.
למה זה טוב? מה זה אומר טוב עליה? שהיא מאמינה 100% במחשבה הזאת. מה זה אומר טוב עליה?
אז אני שואל, המשמעות של הדבר היא שהיא מצליחה להיות צמודה לתקרת הזכוכית שלה ברגעי האמת, ולא נופלת ממנה. נכון?
התוצאה של הדבר הזה שהיא נכשלת, שהיא לא מצליחה, היא רוצה מאוד להתקבל אותו חוג יוקרתי, והיא תמיד נכשלת. התוצאה זה לא מה שהיא רוצה, כי היא נמצאת ב 100% אכזבה, 100% תסכול, 100% כעס עצמי, 100% לא יוצלח, 100% יוש. זה דוחף אותה לתוך ומפעיל הסכמה שלילית של הערך העצמי השלילי שלה. עצם ההתמודדות במבחן, והמחשבה הזאת היא מחשבה אוטומטית מאוד עמידה שצצה לה. יש המון מחשבות, אבל היא מחשבת הלב. אז בסופו של דבר, היה לנו נורא קשה, וכמובן אנחנו עושים סימולציה, המטופלת לא שם. אבל היינו קבוצה של אנשים מנוסים יחסית. ובסופו של דבר, מה שחשבנו, זה שהדבר הטוב בא, שאולי היא מאוד אחראית, והיא לא באמת רוצה ללמוד את אותו מקצוע, כי המקצוע עצמו הוא מקצוע מאוד שוחק.
יכול להיות שהדבר מגן עליה באמת מלהתקבל לחוג שפחות מתאים לנפש שלה, לשאיפות הכמוסות שלה, ומכוון אותה לכיוון אחר. היא דואגת. לא בטוח שהיא תשמח לשמוע, אבל יכול להיות ש...
היא שומרת על עצמה, היא רוצה, היא מבינה את ההשלכות של הלימודים. יכול להיות שהיא באמת הלימודים האלה מאוד קשים, ואז היא חוששת מהם. ובסופו של דבר זה פתח לנו הרבה דברים, ואני חושב, א', מה שאמרנו שזה זה, 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 זה סוג של אחריות, בסדר? זה עוזר לה גם לא להתאכזב, זה עוזר לה לא ללמוד את אותו מקצוע שלא בטוח שהיא רוצה אותו. עכשיו, הדבר הזה בעצם, המחשבה הזאת שהיא מאוד עיקשת, היא מגינה עלינו ממשהו, בסדר? והיא מגינה עלינו ממשהו כרגע לגבי העתיד שלה. והדבר הזה פתח לנו, למשל, את הראש, לנסות לעשות את התרגיל שיכול מאוד מאוד לברר האם הדבר הזה הוא טוב לה או לא טוב לה, ואז אנחנו מנסים טכניקה נוספת, שזה מכונת הזמן או מעלית הזמן. ובעצם אנחנו לוקחים את המטופלת 10 שנים קדימה במעלית הזמן כדי לבחון את זה. האם באמת זה אומר דבר טוב עליה. הצלחתי לקבל את ה-95 והתקבלתי לחוג היוקרתי, ואני עוסקת במקצוע מאוד מאוד שוחק הזה. או המחשבה הזאת הגנה עליי ולא התקבלתי לחוג היוקרתי ועשיתי משהו אחר, סתם דוגמה. הלכתי להיות מורה, סתם אני אומר. ובעצם האם עוד 10 שנים הסינריו שלי, אני רוצה להיות אמא במשרה מלאה, אני רוצה להחזיק משפחה, אני רוצה לחוות את גידול הילדים שלי, אני רוצה שתהיה לי זוגיות טובה ומאושרת, אני רוצה לשמור על הבריאות שלי ולעסוק בתחביבים שלי, או שבעצם היא באמת רוצה קריירה מאוד שוחקת ושיש לה תרומות, ובסופו של דבר אם היא אחרי מעלית הזמן תגיע למסקנה שהיא בעצם לא באמת בטווח ארוך, היא רוצה את העיקרון שלה ללמוד את המקצוע היוקרתי. מה שדוחף אותה ללמוד את המקצוע היוקרתי זה בעצם הפרעת הערך שלה, כי יש לה הפרעת ערך. חושבת שהיא סתומה והיא טיפשה, והיא כל מנסה להוכיח שלא. ולא בעצם העולם הערכים, העולם הערכי האמיתי שלה, ופה יכולה להיות פריצת דרך מאוד משמעותית בטיפול, שפתאום המטופל אומר, וואו, לא חשבתי על זה, וזה בעצם אני לא באמת רוצה, את התוצאה, אני אולי רוצה את תוצאת הביניים, להוכיח לעצמי שאני לא סתום, אבל אני לא באמת רוצה את התוצאה של ללמוד 7 שנים ולעסוק במקצוע סופר שוחק במדינת ישראל.
זה מדהים מה שאתה מספר. ואולי יהיה שווה לדבר בעוד רגע גם על איך לחצות את הרוביקון הזה אל מול המטופל, אבל העובדה שהפוזיטיב ריפריימינג לוקח את המטופל למקום שהוא מנוגד לאינסטינקט שלו, זה משהו שקורה הרבה פעמים, ולכן גם אנחנו מתקשים למצוא את זה. אבל זה ממש מול העיניים ברגע שאנחנו מבטרים על הניסיון לבלות רגע בתוך נעלי המטופל, כי הוא שם וזה צפוף ביחד. הפוזיטיב ריפריימינג, כמו שאתה תיארת אותו, הוא היה מול העיניים. זו תקרת הזכוכית שלך, ואת מאמינה בזה ב-100%. הפוזיטיב ריפריימינג אומר, רגע, אולי זה נכון. במקום שננסה להילחם עם המטופל ולשכנע אותו, לא, שזה גם היה האינסטינקט שלי, כמו שבטח שמתם לב. אבל עובדה, במבחני דמי את מקבלת 95 וכן הלאה. רגע, לא, הרי הלחץ הוא אחד המדדים, הוא אחד הדברים שהמבחן בודק, אולי 80, זה באמת תקרת הזכוכית שלך בתנאי מבחן, ואז מה טוב זה אומר עלייך? לא מאפשר לך.
מצוין, 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 מצוין. ולכן, גם אם באמת זה תקרת הזכוכית, ובוא נאמין לזה, ניקח את זה כעובדה, וגם אומר עליי דברים טובים. א', 80 זה הישג יפה, זה לא... דרך אגב, הציון הבסיסי שלו הוא באמת יפה, רוב האנשים לא מגיעים אליו.
במבחן הנוח. גם אהבתי את השילוב של מעלית הזמן לטווח של 10 שנים, שאני חושב שרוב המטפלים היו מנסים, גם אם נכנסו לתוך הזווית שאתה העלית, אני חושב שברוב המקרים, רוב המטפלים היו מנסים לבחון 2 בתוך תקופת הלימודים והאומס והקושי, ואתה בא ואומר מאוד מאוד בתבונה בעיניי, לא מפתיע, בוא נסתכל רחוק, בוא נסתכל 10 שנים על החזון המיטבי, יום בחייך בחלום הכי ורוד שלך, איך הוא נראה. ואז יכול להיות שנשמע באמת קריירה והמון המון עיסוק תחת המקצוע, ויכול להיות שנשמע משהו אחר לגמרי, מה שיהפוך את כל הסיפור להרבה יותר מעניין.
עכשיו, אל תשכחו שהמחשבה האוטומטית זה חומר שעובר מתוך הלא מודע למודע שלנו. בתוך הלא מודע שלנו יש הרבה עבודה. הלא יש לנו את העקרונות שלנו, יש לנו את הערכים שלנו, יש לנו את המאוויים שלנו, יש לנו את החלומות שלנו, ויש לנו את התוכניות שלנו. שזה מגיע כבר לשולחן העבודה, זה בא כתוצאה של מחשבה אוטומטית. בסדר? ולכן אנחנו, שוב, כמו שאנחנו אומרים על הרגש, אנחנו גם אוהבים את המחשבה כי החומרים שלנו. בסדר? זה אנחנו, זה סיכום של כל מה שאנחנו, כל אחד מהמחשבות האלה שצפות, וכמובן הן באות ביחד ומייצרות את אותו רגש שלילי שבא להגיד לנו משהו. ולכן יש לנו את זכות הבחירה. עכשיו, אם אני עושה אוברולינג ללא מודע שלי, שכרגע, עכשיו, הרבה אנשים הם אמביוולנטים, ופה זה נהיה מאוד מורכב. כי אני גם רוצה להיות מהנדס חלל בנאסה, ואני גם רוצה לטייל בערים ולהיות סוג של נווד, ואני גם רוצה לגדל משפחה כאבא הכי מושלם שאני יכול להיות. אז יש קונפליקטים בתוך המאוויים שלנו ובתוך הרצונות שלנו. עכשיו, בלא מודע שיש שם יכולת גדולה, הדברים רוצים ועובדים. לפעמים זה גם מופיע לנו בחלומות שאנחנו קמים מבועלים. עכשיו, יש פה הזדמנות נפלאה, במיוחד שזו מחשבה אוטומטית עיקשת, המוח מנסה לשים לנו את הנפש שלנו, המיין שלנו מנסה לשים לנו את זה כל הזמן על השולחן, את הדבר הזה. ויש לזה איזושהי תוחלת. עכשיו, עצם זה שאני מנסה לחשוב מה טוב בזה, זה מחבר אותי באופן אוטומטי למבחן, מה הערכים האמיתיים שלי, מה המאווים האמיתיים שלי, מה הרצונות האמיתיים שלנו. וזו הטכניקה הזאת, היא סופר סופר חשובה. אבל כמו שאמרתי, לא עוצרים רק בזה. בסדר? כי אם זה משהו שקשור ללימודים, זה תכנון עתיד, אז אנחנו נשתמש במעלית הזמן. אם זה משהו שקשור ליחסים, אז אנחנו נשתמש בטכניקה אחרת. אני אקח דוגמה נוספת מעולם שקשור ליחסים. בסדר?
אני רגע, לפני שאנחנו עוברים ליחסים, אני רוצה להראות שנייה את מה שאמרת, כי הזכרת פה משהו שהוא נורא נורא חשוב בעיניי, ואני אזכיר לצורך העניין את אבא הרוחני השני שלי, אדלר, שאתה בטח כבר יודע למה אני מתכוון.
אני תלמיד אדלר דרך גיל ססון. ואני אוהב את הדברים דרך אגב, אתה אומר דברים מדהימים מעד לב.
אני חושב שהחיבור של הלא מודע אל תוך הפרקטיקה דרך הפוזיטיב ריפריימינג מאפשר לנו להבין משהו. ואדלר אומר, לא מודע שווה לא מודה. והפוזיטיב ריפריימינג מאפשר לי להודות. להגיד, אמת דיברתי. זה כאן, עכשיו בוא ננתח את זה, ולשחרר את ההתנגדויות. ויכול להיות שסשן אחד כזה עם אותה מטפלת מנוסה שדיברת עליה מהפגישת הדרכה שלכם אתמול, סשן אחד כזה ייקח את המטופלת לקריירה אחרת לגמרי, מלאת סיפוק והנאה ועניין, בתחום אחר לגמרי, ממה שהיא...
או שהיא תפסיק להבין במחשבה הזאת.
יכול להיות.
או שתאמין בה פחות, ותבין, ובסופו דבר פה חוגת הקסמים נכנסת לתפקיד מטורף, כי בגלל שאנחנו רוצים גם וגם, אז דיברנו אתמול על חוגת הקסמים, אז אפשר להוריד את זה ל-30%. לא חייב להוריד את זה ל-0.
זה כמעט בלתי אפשרי, ובדרך כלל לא משתלם להוריד משהו שחלק מאיתנו ל-0.
נכון, אז אני יכולה למצוא את שלב הביניים, אני יכולה לעבור את זה ל-30%, ואני יכולה לעשות את המבחן ולעבור אותו, כי זה משרת את האגו שלי ואת חוויית ההחלצה שלי. אני יכול לבחור לא ללמוד את אותה תוכנית מאוד מאוד ארוכה ודורשנית ומותשת ואליטיסטית. אני יכול להגיד לך שהבת שלי, רומי, התקבלה לתוכנית כזאת סופר יוקרתית, כזה סוג של מנטלפיות, והיא יושבת ובוכה עכשיו כמה שבועות, כי זה נורא נורא קשה שאתה נכנס לזה. היא באומס אדיר, ילדה קטנה וחמודה וקצת פונקת.
כן, אז במקרה שלה היא לא עשתה את זה כדי לרצות את ההורים, אבל הרבה פעמים חבר'ה צעירים הולכים, מנסים להתקבל לכל מיני פקולטות מאוד יוקרתיות, פשוט כי ההורים דחפו אותם לשם, והשאיפות שלהם במקומות אחרים.
גם ההורים דחפו, גם הפרט הערך שלי דחפה אותי לזה. וגם וגם הסביבה, אתה יודע, אני מול הפיר שלי, אני חתיכת גיל, אני רוצה להוכיח לך שאני הרבה יותר מוצלח ממך, מה קרה לך? אני חייב.
קיבלת, קיבלת.
אז, וזה בסדר, זה גם לגיטימי, זה גם טוב בי, אתה יודע, אם אני מסתכל על זה בפוזיטיב ריפריימינג, זה מעולה שאני תחרותי ואני רוצה להיות, יש לזה יתרונות, יש לזה מחיר, יש לזה יתרונות. אז בוא נחזור רגע לסיפור של יחסים.
של יחסים.
כי הסיפור של יחסים הוא נורא נורא מורכב. ובסופו של דבר, בגלל שבתוך היחסים, שיש דברים שלא עובדים טוב, בסדר, עולים לנו המון המון, כמובן, רגשות שליליים ומחשבות שליליים. בסדר? אז לפעמים זה נורא קל. אני בעלי, רודה בי, בעלי שולט בי, בעלי עושה נגדי סוג של בריונות כלכלית. אני כועסת אותו עליו, אני חושבת שאני שונאת אותו, אני מאוכזבת מעצמי שאני לא מתמודדת עם זה. בסדר? אני לא יכולה לעמוד יותר, לא יכולה לסבול אותו יותר. כל המחשבות האלה והרגשות האלה. קל לנו מאוד לעשות פוזיטיב רפריימינג, נכון?
כן.
למה קלנו לעשות פוזיטיב רפריימינג לכל הדברים האלה? שבדוגמה הזאת של היחסים שהבעל ממש לא בסדר, והוא...
קצת כמו ה-Hidden Emotion Model. מה המחשבות האלה מנסות להגיד לך? מה הרגשות האלה מנסים להגיד לך? מה מתחבא שם?
נכון. עכשיו אני אקח דוגמה אחרת. היה לי פעם מטופל, איש מאוד מאוד בכיר וחשוב, מאותו מקצוע דרך אגב של הסיפור הקודם דרך אגב. הוא היה במעמד של פרופסור מאוד מכובד, באוניברסיטה מאוד מכובדת, וקרתה לו תקלה, הייתה לו כזאת עוזרת, סטאג'רת כזאת, הוא היה נשוי באושר 40 שנה, והוא התאהב בה. התאהב בילדה הזאת, שכנראה הייתה מדהימה, וגם כנראה עסקה בפלרטט איתו, וניתה לו בגיל, לא יודע, 30 שנה עם אשתו, היה בערך 55, ממש בגילנו, ניתה לו תקלה של התאהבות, אהבה, הוא ממש פרש, התאהב בילדה הזאת. הוא נכנס לחרדות נוראיות, ואז לדיכאון, ואז הוא הגיע אליי. בסדר? אני רוצה לעבוד על הפוזיטיב, עכשיו זה דבר, עכשיו הוא לא עשה איתה כלום, הוא לא בגד בה, הוא לא נגע בה, הוא פשוט נכנס למצוקה נוראית מעצם זה של ההתאהבות.
מה שמסביר את המילה תקלה. רציתי לשאול אותך אם תקלה זה מילה שלך או שלא, וענית לי.
קרתו זה תקלה, זה מילה שלו לגמרי, הייתה לי תקלה, והוא דרך אגב, אם אתה שואל אותו, גם אוהב את אשתו, בסדר? כי היה לו קשר מצוין עם אשתו, והייתה לו גם אישה שמסתדרו מצוין, וגם אישה באמת שהוא אהב, וגידל את הילדים, לא היה עניינים, הוא לא בגד בה אף פעם, כל ידוע היא לא בגדה בו.
אבל הוא חווה מה שאנחנו קוראים קראש.
כן, והוא חווה קראש. הפוזיטיב רפריימינג, מה טוב בי שהתאהבתי בבחורה צעירה?
יש לי עוד את זה.
נכון, מה עוד? מה זה אומר עליי טוב?
אני, א', יש לי עוד את זה, אני חושב שבגילאים שלנו זה חוויה מעוררת, ועכשיו, אחרי שקיבלתי את זה...
הוא התאהב, היא הפקרת את היית, לא בטוח שהיא התאהב.
יש לי עוד את היכולת להתרגש ולהתלהב ולהרגיש פרפרים בבטן מבחורה צעירה ויפה, ואני חושב שזה מדהים לגלות בגילאים שלנו, שאנחנו, אתה יודע, עבודה, בית, ילדים, משכנתה וכן הלאה, ופתאום לחוות את הדבר הזה, אני חושב שזה מדהים לגלות. מכאן צריך לקבל החלטות, איך אני רוצה להתייחס לזה, אבל זה מדהים לגלות. יש בי עוד את היכולת להתרגש, יש בי עוד את התשוקה. מה עוד מצאתם?
אז בסופו של דבר, אני חושב שהדבר המרכזי שעבד אצל האיש הזה, בסדר? א', וזה דומה למה שאתה אומר, זה מראה שאני בן אדם. זה מראה שעדיין, שהרגש מפעם בי, שיש בי את יכולת ההתאהבות. אין בזה שום רע להתאהב ביצור יפה וחכם. בסדר, יש, זה, זה, זה מראה, זה דומה למה שאתה אומר, זה מראה שאני בעצם מאפשר לעצמי ליהנות ולחוות מהעולם, על פי החוקים והערכים שלי. בסדר, זה שהתאהבתי בילדה, בנערה, זה לא אומר שאני חייב...
להפך, אם אני לוקח את הפוזיטיב ריפריימינג עוד צעד קדימה, תראה את הערכים שלי. תראה את הכבוד שלי לאשתי, תראה את הכבוד שלי, את היחס שלי למשפחה. כמעט שכחתי את זה. זה הכל היה מובן מאליו, והנה אני נלחם כדי לשמר את הבית.
אז יש לי פה הזדמנות, היא קצת פלרטטתי, הלב שלי שם, אבל העולם הערכי שלי הוא יציב. הוא דרך אגב, to take a long story short, הם שכבו והוא התגרש, לא סתם סתם. הוא עשה טיפול ו... ודרך אגב שאני עדיין מותר לי לפנטז, היו לו גם פנטזיות לגביה, אז זה בסדר לפנטז. ובסופו של דבר זה שאני מתאהב במישהי אחרת שזה לא אשתי, למרות שאני מונוגמיסט וכאילו העולם הערכי שלי, זה לא אומר שאני אדם רע, בסדר, זה אומר שאני אדם שחווה. אז עצם הפוזיטיב רפריימינג עזר לאיש הזה מאוד להגיע להשלמה. בסופו של דבר הסטודנטית הזאת, הוא גם מאוד התלבט, הוא יכל לפטר אותה ולהוציא אותה מהסביבה המיידית שלו, והוא די תכנן לעשות את זה. והוא היה אדם ערכי, ואז הוא אמר, זה לא הוגן, זה שהתאהבתי בה, זה לא מה שאני, ונורא רצה את העבודה, רצה לעבוד, הוא היה פרופסור מפורסם, וזה היה לחשוב לקריירה שלו. אז זה שאני מאוהב בה, זה לא מה שאני צריך ל... ושוב, זה עוד דבר שטוב, ולמרות שהתאהבתי בה, הצלחתי למשמור את הגבולות, ולהמשיך לעבוד איתה עד
שסיימת. זה ממש נפלא, אני הייתי לוקח את הטיפול הזה למקום של תקשורת אפקטיבית, ועבודה על יחסים... אל מול המשולש, זאת אומרת, אל מול אותה בחורה צעירה ואל מול האישה.
חצן אחי, התפקיד שלי, התפקיד שלי, עשינו את הדברים האלה, וגם עשינו טבלה תמיד ביחסים לגבי אשתו וגבי הבחורה, אם אני שואף להתרחק מנהל ולפטר אותה, לשמור על סטטוס קוו, להשאיר אותה ולחיות, או להתקרב אליה. ולכן היה תופעה נורא מעניינת, הוא החליט לשמור על סטטוס קוו, עם הבחורה, והוא החליט להתקרב לאשתו,
בדיוק מה שאתה
אמרת. ואז הדבר הזה יצר דווקא, אתה יודע, אני לעולם לא מוביל לי לספרחים, כי משוכנעת, אני בטוח שביום שאני אביא לפרחים, היא תהיה משוכנעת שבגעתי. אבל זה בדיוק יצר את זה, אבל גם כמובן, הוא בחר גם לא לספר לאשתו לדבר הזה, כשזה היה נורא מבלבל אותה. ולכן טוב שהוא גם בא לטיפול, כי זה היה מאוד קשה לשמור את הדברים בפנים. לא היה שום יתרון לספר לאשתו, כי אמרתי לו, אם אתה רוצה לשמור הסטטוס קוו, אז אולי אתה רוצה לספר לאשתך. אם אתה רוצה להתרחק מאשתך, ברור שאתה תספר לה, ואם אתה רוצה להתקרב תוך כדי שאתה שומר על עצמך ועליה. דרך אגב, התקרבות זה תמיד תוך כדי שאני שומר על עצמי ועל הצד השני, כי אם לא אפשר לעשות התקרבות. ויכול להיות שזה ש... ודרך אגב, נדבר אולי פעם על סוד, כי בסופו של דבר, יש לנו סודות שלנו עם עצמנו, בסדר? אם אני, ואני אגיד את זה בצורה מכוערת, אני מקווה שלא יחסו עליי, רואה בחורה יפהפייה ומפנטז עליה, בסדר? לא בכך אני חייב לספר את זה לאשתי של ה-30 ומשהו שנה, שהיא כבר, אתה יודע, היא כבר לא בת 20, וזה מאוד מאוד יפגע בה. מה היתרון של זה? למה אני צריך לספר לאשתי שראיתי בחורה יפה ופנטזתי עליה? זה זכותי כגבר, אבל זה לא יתרום לאשתי שום דבר לדעת את זה.
נכון, אני אגיד על זה משהו, לפעמים אנחנו לא רוצים לשמור סודות מה-other significant שלנו, לא לטובתו, אלא לטובתנו. וזה מקום לחקור, האם זה משרת את האינטרס שלי או לא. כי לפעמים...
אני רוצה להפריד פה רגע בין טובתו לטובתנו. אני חושב שיש את המחשבה, את החומרים הפנימיים שלי, את הרגש שלי, ויש את המעשה. אני חושב שמה שעשיתי בלשון של הנעל, אני לא בעד לשמור סוד מבת זוג קרובה. כאילו אם, אבל אם אני עובר לי מחשבה, עוברת לי מחשבה בראש, לא משוכנע שכל המחשבות שעוברות לי בראש...
אני לגמרי מסכים, אני דווקא לוקח את מה שאמרתי, אני לוקח למקום של הסכמה. לפעמים כשיש לי סוד, שהוא לצורך העניין מחשבה שעברה לי בראש, אבל היא מעיקה עליי, אני מרגיש שזה ישחרר אותי, שאני אעביר את הסוד אליך, שותף שלי. עכשיו זו בעיה שלך. וכשזה בא מהטעם הזה, שווה לבדוק האם זה מתאים לעולם הערכי שלי לגלגל את הבעיה שלי אליך, שתהפוך להיות הבעיה שלך וזהו.
לגמרי,
לא
לגמרי.
לא תמיד התשובה תהיה כן.
נכון. נכון, נכון. אז, אז, אז אני חושב שהפודקאסט היום דווקא הלך לכיוון טוב ונתן לו דוגמה על הפוזיטיב פריימינג. אני רוצה להביא עוד דוגמה של דחיין, ודחיין וטוב לו. הרבה דחיינים שונאים את הדחיינות שלהם ולא מוכנים לשלם את מחיר הדחיינות כביכול, ואז הם באים לטיפול על דחיינות. רוב גדול של הדחיינים, בסופו של דבר בתהליך העבודה שלי איתם, שאני עובד איתם, התוצאה היא דחיין וטוב לו. כי מה טוב אומר עליי שאני דחיין, זה דבר נורא נורא חשוב בעבודה עם דחיינים. כי לדחיינות יש המון 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 יתרונות. בסדר, והיה לי פעם טופל דחיין, שמשך 3 חודשים עבדנו על ההתנגדויות שלו לשינוי, והוא לגמרי לא רצה להפסיק להיות דחיין. והוא בא לטיפול, כי בגלל אשתו, בגלל שדרשו ממנו, הוא לא בדיוק אהב לעבוד, הוא היה, אבל הוא לא רצה בעצם כל כך לעבוד. ולכן, אז דחיין וטוב לו, מה היתרונות של הדחיינות? בסדר, לדחיינות יש המון המון יתרונות. מה הטוב אומר עליי שאני דחיין, גיל? בוא ננסה.
שווה לעשות פרק שלם על דחיינות, כי דחיינות הוא התנהגות, וכשאנחנו רוצים לשנות התנהגות, אנחנו נעשה את זה דרך הקוגניציה, ובסופו של דבר ננסה להבין מה הרגש גורם להתנהגות, ולייצר שינוי רגשי באמצעות שינוי קוגניטיבי. אם המוטיבציה של הדחיינות היא פרפקציוניזם, זה סיפור אחד, ואם המוטיבציה של הדחיינות זה סבבי בבי וסוג של עצלנות, פשוט כיף לי ואין לי מוטיבציות והחיים שלי דבש ויש אחלה פרקים בנטפליקס שבא לי לראות, זה סיפור אחר. לכן הדחיינות יש בה מלא רווחים, היא מאפשרת לי לא, ושוב תלוי מה הרגש שמנהל אותי, היא מאפשרת לי למשל לא להתחרות, לא לרוץ לכיוונים לא ידועים, לא להתאמץ, לא להתעייף, לא להיכשל, לא לייצר תקדימים. אני נותן רווחים מעולמות מחשבה ורגע שונים, לא לייצר תקדים של הצלחה שיחייב אותי אחר כך ויגרום לציפיות גבוהות מדי ממני. יש מלא רווחים מעולמות שונים.
אני, דרך אגב, אני טוען שאני דחיין, אני טוען שדחיינים נצאים את הזמן שלהם הרבה יותר טוב. הם צריכים לעשות הרבה יותר דברים בסופו של דבר.
ברגע, כשהם עושים, הם מספיקים המון.
אני זוכר שאת ההרצאה על דחיינות, הייתה לנו פעם הרצאה על דחיינות, אני לא יודע אם יש לנו אותה עדיין, יכול להיות דווקא את ההרצאה טובה. וסיימתי לכתוב אותה, והתחלה שלנו עוד כותבים את התכנים, ושעה 2 הם לפנות בוקר, והיום של ההרצאה על הדחיינות.
כן, אני מתכנן לעשות הרצאה על דחיינות.
אז זה חשוב.
כבר 10 שנים.
אז דחיין וטוב לו, פרפקציוניסט וטוב לו, דואג, בסדר, האישה שבאה כביכול עם חרדה כללית ודאגנות יתר, אני מהר מאוד מלמד אותה שדאגה שווה אהבה, אתה יודע, הורי הדיש לילד הוא הורי הכי גרוע שיכול להיות, הורי דואג הוא הורי הכי טוב שיכול להיות בהכרח.
אתה זוכר את הירח?
כן.
הצד האפל והצד המואר של הירח.
אז לכן אנחנו, עצם הפוזיטיב ריפריימינג, עצם השינוי, עכשיו אנשים מופתעים כי הם נורא רגילים להלקוט את עצמם על אותה התנהגות, על אותה מחשבה ועל אותה רגש, ומה שאנחנו אומרים, אנחנו נעשות פוזיטיב ריפריימינג לכולם, על הרגש, על ההתנהגות ועל המחשבה. ובעצם אם אני מבין שמי
למה זה חשוב?
למה זה חשוב?
למה זה חשוב להפסיק להלקוט את עצמך בדרך לשינוי?
אני לא רוצה שחשוב להפסיק ללקוט את עצמי, אני אומר שאנחנו נורא קשים עם עצמנו, אנחנו רק מוצאים את הדברים השליליים בכל הדברים שאנחנו חושבים.
אני שואל למה זה חשוב, כי אני חושב שזה חשוב מאוד, כי אני בדרך לשינוי ואני גם מלכה את עצמי, אין לי כוח, אין לי מוטיבציה, אין לי חשק, אני באנרגיה נמוכה, הסיכוי שלי לטפס את ההר מאוד מאוד נמוך. אבל אם אני משחרר חלק מהכעס והתסכול וההלקאה העצמית, אני יכול לנשום יותר עמוק, ויש לי הרבה יותר סיכוי לטפס את ההר הזה שאנחנו קוראים לו שינוי.
מעולה. טוב, אני נתחיל לסכם.
אני איתך? כן,
אז,
בדיוק בזמנים.
אז, אז, דיברנו על פוזיטיב פריימינג. עכשיו, דיברתי על הדרכה שאני עושה בתחילת הפרק, אבל בכל מקרה, הדרכה היא השלמה נפלאה של הפודקאסט. אז אני מזמין, באמת מי שרוצה לתרגל ולדבר ולשמוע עוד, תבוא, יש לדרכה אחת פעם בשבועיים ביום ראשון, והדרכה השנייה פעם בשבועיים ביום שני. המספר שלי זה 054-746-5321. אני רואה את זה כעוד השלמה של הדברים שאנחנו עושים פה, אנחנו מתעסקים בעיקר בכל מה שאנחנו מדברים פה בתוך ההדרכות. אז אני אשמח שיבוא עוד כמה אנשים, אחר כך נסגור את זה. בכל מקרה גיל, תודה רבה, ובאמת הפרויקט הזה שלנו בדיוק עצרה אותי מישהי, ושהיא שמעה את אחד הפודקאסטים שלנו, והיא אמרה, מה זה מדהים מה שעשיתם, שיש לכם כבר 40 ומשהו פודקאסטים, זה חתיכת נכס כבר לסטודנטים, לבוגרים, למטפלים, למטופלים, אז תמליצו, בסדר, כי זה שירות לציבור, ואנחנו מביאים לפה גם את הידע שלנו, לא רק שלי ושל גיל, אלא גם של התוכנית בווינגט, וגם של ברנס, שאנחנו לומדים ועוסקים, וגם של
אני חייב להודות שזה כיף גדול שגם נהנים להזין לנו ומתעניינים ומדברים איתי על זה. חייב להודות שגם אם לא, אני נהנה, אני פשוט נהנה מהמפגשים השבועיים שלנו.
גם אני נהנה.
אפרופו הדרכות, אני אצרף את מספר הטלפון שלך גם לטקסט שאנחנו כותבים באתר סביב הפודקאסט. אני לצערי הדרכות שלי היום הן רק למטפלים של ווין סי-בי-טי. סליחה, אז הדרך להגיע להדרכות שלי זה להיות מטפל ממש מצוין שניקח אותו למרכז.
אני גם, המטפלים שבדרך, תפנו לגיל לווין סי-בי-טי. אם יש פה מטופלים, גיל מחזיק שם חבורה של מטפלים מעולים, מעולים, ואנחנו, אני ממליץ לכם מאוד. אני לצערי כמעט ולא יכול לקבל מטופלים, אני עמוס מדי, אז מדי פעם פונים אליי, אז אני מפנה לגיל, אז זה לא עוזר לכם, אז תפנו אליו ישירות.
כן, תודה, תודה. אנחנו באמת היום עם 33 מטפלים ב-26 יישובים, וכיף גדול, הרבה ילדים ונוער, הרבה בוגרים והרבה עבודה. ובואו תכתבו לנו, ואולי זו הזדמנות להזמין מאזין או מאזינה שרוצים לעלות לפודקאסט איתנו, ולעשות הקטע מומחה ככה בהקלטה, אז בכיף.
בואו הקטע מומחה עוד גם הטיפול, יש לנו את הטיפולים ב-90 דקות, אז אפשר לעשות גם פודקאסט, אם מישהו רוצה שנעשה עליו את מה הטיפול, אז לעשות פודקאסט של 90 דקות, אם מתנדב, זה בקבוצות ההדרכה שאני עושה, האחרונות תמיד זה לחלק מהאנשים עובד טוב, אבל אנחנו ברנסיאנים, אז אנחנו רוצים להיכשל, אז פייר פאסט, נכון?
ומהר, בהחלט, אגב, ברנס, טיפול בשתיים, זה חוויה מרתקת. יגאל, תודה רבה.
ביי, ואל תשכחו להרוג את האגו שבתוך התהליך של הטיפול. ובכלל תהרגו את האגו, סתם מציק לכם רוב הזמן. יאללה חברים, ביי.
ביי, להתראות בינתיים, יגאל.